תנ"ך עמוד 83. גיליתי שיש כמה שעוד לא פתחו את הספר, את הדהמתי. טוב. בטח. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה בפסוק 28. ויחי יעקב, כן, יש פה בעיה, שבחלק מההוצאות המילה ויחי צריכה להיות פה מוקדם, הדפיסו אותה במקום הלא נכון. כן, בפסוק 28, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. נדמה לי שעמדנו על ההבדל, מדוע נאמר יעקב ולא ישראל פה, נכון?
בגלות,
כן. נכון. ואז אם יעקב חי, המסקנה היא, ויקרבו ימי ישראל למות. בסדר? אז למה לא כתוב וימות ישראל? אם יעקב חי, הישראל מת. אז עכשיו כתוב וימות ישראל.
כי נחזור.
לא, זאת אומרת שהוא לא מת באמת. היסוד הלאומי נשאר בתרדמה, אבל קיים.
יש אחרי זה, למשך אחרי זה כתוב ישראל.
זה גם רק ימים.
עכשיו, אבל יש להתבונן בפסוק 29, בעמקות קצת. בכמה צדדים של הפסוק הזה. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא ליוסף, ויאמר לו. אתה הוספת פה מילה שבאמת מוספת גם פה, כתוב ויקרא לבנו ליוסף. אבל זה לא מובן, כי בעברית לא מדברים כך, נכון? ויקרא לבנו יוסף.
או לבנו או ליוסף.
נכון, או לבנו או ליוסף. מה זה? גם לבנו, גם ליוסף, לא מובן, נכון? זה כאילו שהיה כתוב ויקרא ליוסף, ומישהו הוסיף בסוגריים לבנו. אתם יודעים, עושים תיקונים בגרסה. היה כתוב ויקרא ליוסף, ומישהו תיקן סוגריים לבנו. או כמו שאתם, יש סוגריים עגולות, סוגריים מרובעות. שתי גרסאות אפשריות.
אבל זה כמו בפרשת עקדה, את בנך את יחידך.
לא, אבל לא כתוב...
לא כתוב.
כן, הלמד פה היא הלא מובנת, נכון? ויקרא לבנו ליוסף. איזה לי לבנו יוסף? אתה מסכים איתי או לא? כן, אבל מה זה... זה לא עברית, זה עברית קטן. של חולה חדש, שתי חדשות באדמה. כן, ויקרא לבנו ליוסף. אני אומר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. הסוף של הפסוק הכי מובן, אל נא תקברני במצרים, זה אני מבין, כל השאר לא הבנתי. אל נא תקברני במצרים, אומר רשי,
שלא
יעשו לי עבודה זרה. שלא יעשו לי עבודה זרה. הסבר שני ברשי, שעתידה הארץ לעשות קינים, ארץ מצרים להיות קינים ומרחשות תחתיי. זאת אומרת, מה שמטריד את יעקב זה שמתחת למומיה שלו יהיו קינים, זה מגרד.
מה זה קינים?
קינים, קינים. הוא לא יכול לסבול את זה, אז הוא אומר, כיוון שהארץ עתידה להיות קינים, אז אני מאוד מבקש שאתה תעביר אותי לארץ ישראל, כי שם אין קינים. מערת המכפלה זה נקי. מה זה? עושים איתנו צחוק? עכשיו, יש עוד הסבר ברש"י. כן, הראינו, שלא יעשו לי עבודה זרה. האמת היא, זה אומר שזה, אני אסביר לכם עוד מעט למה זה אותו הסבר. גם עבודה זרה, גם קינים זה אותו דבר. כן? שחנתו אותו, נכון, זה בכלל, לא עומד על ה... בכלל, זה חסר היגיון. מה אכפת לו שיהיו קינים מתחת לגופה שלו? מה יש? כן, עכשיו, הרי מה, הוא הסכים לשים אבנים מתחת לראשו? מה?
עד שמגיעים ממצרים לשם, יש תהליכי פירוק.
כן, ברור, בסדר, אז זה אומר בגלל זה הוא הסכים לחניתה, אבל אני אומר, גם עלי יניח צדיק ראשו, אז גם הקינה יכולה להגיד את זה, נכון? אז
עכשיו...
זהו, זו השאלה. עכשיו, לכאורה הקינה יותר מעלה. עכשיו, אבל פה צריך להעמיק עוד קצת. למה הוא לא חושש שבחייו יעשו אותו עבודה זרה? ולמה הוא לא חושש שבארץ ישראל הכנענים יעשו אותו עבודה זרה? כלומר, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין, שכבר בראשית הופעת האומה יש נטייה, שהאבות הרגישו בה, יש נטייה להפוך יהודי מת בעבודה זרה. והנטייה הזאת מופיעה דווקא בגלות של ישראל ולא בארצה. מבין מה שקורה? יש לגויים איזושהי הערצה עיוורת, נסתרת מאוד לאומה הישראלית, והיא מקבלת צורה אלילית. כדרכם, והיא הפיכתו של פגר יהודי לאלוה. לא יודע. איפה יש גויים שעובדים לגוף של יהודי מת?
זה היום.
כן.
זה היה ב-40 שנה.
נכון, אז גם פה. אז זה מה שאומר יעקב, אני לא רוצה להיות במצרים, שלא יעשו לי גויים, שלא יעשו לי המצרים עבודה זרה.
אמרנו שאם אותו איש זה התחיל פה, אתה...
לא,
אבל... אתה נתן איזשהו הסתייגות.
לא.
שזה לא קורה ב...
מתי אפשרי בכלל שפולחן כזה יופיע? בזמן שישראל בגלותם. באמת, הרעיון הזה להפוך אותו לאלוה, זה רעיון שבא עם הגלות. עם שפלותם של ישראל.
והיום הוא עתיד להתחיל לחנק.
בוודאי. הרי איך היא...
מה ששתיים עם זה...
בערך, אני אומר לך, הייתה ועידה, נקראת ועידת ותיקן השנייה, שבה החליטו, בימי האפיפיור יוחנן ה-23, החליטו שהיהודים לא הרגו את ישו. זה היה בשנות ה-60. בשנות ה-60, יוחנן ה-23, הוציא פסק דין, פסק הלכה, היהודים לא אשמים. תודה רבה, במשך 2000 שנה הרגו אותנו בי שהרגנו את האלוהים, יום אחד התעוררת, אתה אומר שלא הרגו. כן, מה קרה פה? מה זה סתם ככה? מה? לא משנה, סותר, לא סותר, אבל מה קרה שבמשך 1900 שנה נאמר, גויים אינטליגנטים, החכמים ביותר שבגויים, אמרו שהאלוהים הרגו, שהיהודים הרגו את אלוהים, ופתאום אחרי 1900 שנה, לא נכון, לא הרגתם.
איפה לא רואו את הסנהדרין שהוציאו
אותו? לא, ההסבר הוא פשוט. כי במשך 1900 שנה זה היה נכון, וזה הפסיק להיות נכון. כלומר, מה המשמעות של... תגיד, צריך להיות משוגע כדי להגיד שיש אדם שמסוגל להרוג אלוה. זה שיגרון. אלא הכוונה. זה הצורה שלהם לבטא את האינטואיציה הזאת שיש סילוק השכינה מן העולם. אז איך עובד אלילים מרגיש את זה? איך הוא מתרגם את ההרגשה הזאת? הוא אומר, עד עכשיו היה פה אלוה, עכשיו אין. והוא יודע שזה קשור בעם ישראל באיזושהי צורה. מסקנה, הם הרגו אותו. אחרי 1900 שנה, זה מפסיק להיות נכון. חוזרת השכינה לציון. באופן אינטואיטיבי, אומרים, אז אי אפשר להאשים אותם יותר. דבר ברור, לא?
ולמה אנחנו לא מרגישים את זה כמו שהוא מרגיש?
כי אין בעל הנס מרגיש בניסו.
אבל סינלן כן.
ודאי שלא. אנחנו לא מסוגלים להפוך יהודי לאלוה. גוי כן, אולי.
לא בביטוי שהוא עושה. הרי...
הוא מאשים את היהודים שהם הרגו את האלוה.
אבל התחושה עצמה שהסתלקה השכינה, למה אנחנו לא מרגישים?
כי השכינה איתם בגלותם. זאת אומרת, זה אחד האסונות הנוראים. כתוב ככה, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. אז היחידים שלא מרגישים את גלות השכינה זה היהודים. כי היא נמצאת איתם בבית המדרש, בבית הכנסת, במקווה ובאטליז. ולכן הם לא מבינים, אנחנו לא הצלחנו להבין במשך כל השנים האלה, למה הגויים מאשימים אותנו שאין שכינה, הרי היא פה. ולא הבנו שבגלל גלותנו היא נמצאת רק אצלנו. וכשאנחנו מחזירים את השכינה לציון, אז היא מקרינה על כל העולם כולו. לכן באמת אצל היהודים מעולם לא הייתה הרגשה כזאת, חוץ מאשר בזמן השואה. זה בזמן השואה, כשהשכינה עזבה את אירופה כדי לחזור לכאן, אז פתאום הרגישו את הסילוק. לא יודעת איך להסביר את זה. כן, הרבי ממונקאץ' כותב את זה, שבזמן השואה הוא וכל גדולי ישראל שהיו מסביבו הרגישו שיש כמין מחיצה של ברזל שעוצרת את התפילות. זאת אומרת, דבר שלא היה כל הזמן. אז זה הסיבה שאנחנו לא מרגישים. כן.
דוד המלך אמר, אף בשרי שכון הבטח. כאילו, שלא יקרה לו כלום, אפילו לבשר שלו.
לא, הוא לא חשב שהכינים יאכלו אותו, רק חושב שהם יהיו מרחשות תחתיו. אז אני אדבר בדיוק מה זה עניין של הכינים. הכינים זה בדיוק לעשות אותו עבודה זרה. כי הרי... כשהייתה מכת קינים במצרים, מה אמרו החרטומים? אצבע אלוהימי. למה? ולמה לא יכולו לעשות? כי אין השד שולט בדבריה קטנה מסעורה. זאת אומרת שאמרו, אם יש פה מכת קינים, זה כבר לא כוחות הטומאה, זה כבר לא כוחות כישוף, אצבע אלוהים היא. זאת אומרת, הקינים זה המיוחד, מכת קינים זה מיוחד לאומה ששורה עליה שכינה. וזה המקור לאפשרות להפיכת אומה כזאת לאלוהות. ולכן אומר אותו דבר, ירחשו הקינים תחתה, יעשו אותי אלוה, זה אותו דבר. בסדר? טוב. אבל לא גמרנו עם לבנו ליוסף.
למה בארץ הם
הולכים? כי פה האומה חיה. אספר לך סיפור.
אבל הם נמצאים בגלות, והוא קבור בארץ. כמו שהנוצרים לקחו את היהודי הזה שקבעו בה ולקחו אותו לאלוח שאנחנו נקבלו,
כן.
היו פתימות גם כי לעבודה זרה למות שקבעו פה בארץ, אותה תוצאה, אותה הרגשה.
אתה צודק, אבל אם באמת יעקב היה קבור בגלות, לא היה תיקון להרגשה הזאת של הגויים. כיוון שהוא קבור בארץ, אז פה בארץ הוא לא ממש קבור, הוא רק ישן. אז זה נותן את הפתח לתיקון של הטענה הזאת בבוא הזמן. אספר לך סיפור, זה יבהיר לך את זה. הסיפור זה על האימא של הרב קוק, מרת פרה ז'לוטה קוק, אשתו של הרב שלמה זלמן בן הרב נחום קוק, הכהן קוק, נכון? אביו של הרב קוק. אז האימא של הרב קוק נסעה באונייה, באונייה לארץ ישראל. באונייה הייתה גם, היו שם כל מיני נזירים ונזירות, פרבוסלבים, הם נמשכו אל הארץ. אז נזירה אחת שואלת את האימא של הרב קוק, מדוע את נוסעת לפלסטינה? זאת אומרת, דבר שלא מובן, מה יש ליהודים לעשות בארץ יהודה? זה דבר שלא מבינים, פחות גויים לא מבינים, היום גם יהודים לא מבינים מה יש ליהודי לחפש בארץ יהודה. ואז כיוון שהאימא של הרב קוק הייתה יהודיה, אז היא ענתה בשאלה. מה הייתה השאלה לדעתכם? מדוע את? כן. אז היא אמרה כי הקבר של אלוהים נמצא שם. אז היא אמרה, אבל אצלנו, האלוהים שלנו חי שם. זאת אומרת, זה אומר שפה יש אפשרות שזה יהיה חי, בחוץ לארץ זה אפשר שזה יהיה מת. טוב, אפשר לומר, בעצם מצרים הייתה משתלטת על יעקב, זה הכבר. אז זה הופך להיות נכס צון ברזל של התרבות המצרית, כבר לא היה יוצא. טוב, בואו נמשיך. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף. אז לא גמרנו את העניין.
אז למה זה לא קרה לילדים? איפה
הוא ואיפה
שימון? מתו, לא?
נו.
יוסף אולי שם אותו
בשביל זה
בתוך
הארון והחליטו
במים.
אבל יעקב ויוסף היטיבו עם מצרים. השפטים לא היטיבו. כן. מי שאתה מקבל מנוע טובה, אתה יכול לעשות אותו לו. ויקרבו עם ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. בעיה של עברית, לבנו ליוסף. רשי קוט, עכשיו יש לי שאלה, למה יעקב קרא דווקא ליוסף?
הוא שליט על כל מצרים.
הוא שליט על מצרים, אז הוא יכול להוציא את יעקב ממצרים ולקבור אותו במערת המכפלה. מה אומר רשי? ויקרא לבנו ליוסף. אומר רשי, למי שהיכולת בידו לעשות. ממש יישר כוח לרשי. בלי רשי לא היינו מבינים. מה רשי הוסיף שלא ידענו? כלל גדול קיבלתי מפי הרב אשכנזי, כשרשי אומר דבר עמוק מדי, פשוט מדי, זה סימן שזה עמוק. אז בואו נחזור לדברים. לפי אוצר האידיוט האישי של כל אחד מאיתנו כאן, מי יש בידו יכולת לעשות? כשאני שואל אותך, כל יהודי נאמן, תגיד לי, אצל מי היכולת? קדוש ברוך הוא, יפה. אז אם רשי אומר ויקרא למי שהיכולת בידו לעשות, למי יעקב קרא? לקדוש ברוך הוא, יפה. ולא ליוסף.
מה זה לקדוש ברוך הוא יכול לעשות, אבל צריך מישהו שיעשה את זה?
תסתכל בבקשה בפסוק עוד פעם. ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא. מה כתוב אחרי המילה ויקרא? לא. פסק. ויקרא. לבנו ליוסף. ויקרא, הפסקה. כמו קרא לקדוש ברוך. עכשיו אני שואל, אצל מי הקדוש ברוך הוא נמצא?
אצל פרעה.
אצל הצדיקים. האבות הן הן המרכבה. הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על הצדיקים. זאת אומרת, אברהם, בזמנו של אברהם אבינו, אם אני רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אני צריך ללכת לאברהם. את האלוהים מתהלך נוח. הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שנוח נמצא. איפה שיצחק, איפה
שיעקב. יעקב רואה את ההמשך ביוסף.
אז יש פה בעיה? עד עכשיו, יעקב היה הכלי לשכינה. פתאום הוא רואה שהשכינה כבר לא אצלו, אלא אצל יוסף. ויקרא לקדוש ברוך הוא, למי שיכול להיות יוסף. ואיך זה בא לידי ביטוי? ליוסף.
לא ברור. הרב, לא ברור.
מה?
הרי אמרנו שביעקב, כתוב נאמר אפילו, כן. הבנים, כל הבנים הם המשך שלו, אז אני מתרץ את הכרובה, ויקרא לבנו.
אבל זה בדיוק ההפך מה שרשי אומר. רשי אומר למי שהיכולת בידו. ואצל מי באה היכולת בידו? אצל יוסף. נכון, אבל זה הזמן של הגלות. אז השכינה נמצאת אצל שיטתו של יוסף. ולכן, אז למה לבנו? אם היה כתוב ויקרא ליוסף, אז היית חושב שיוסף אלוה. תזכור, הוא רק בנו. כאילו מישהו הוסיף בסוגריים, לבנו.
הרב,
כן.
לא ברור. הרב אומר שהשכינה שהוא היה עם הצדיקים. משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בסנה אומר לו, בוא אל פרעו. אני נמצא עם פרעו. משה רבנו, עם כל הכבוד, ברור לנו שהוא יותר צדיק מפרעו, ועדיין השכינה שהוא היה עם פרעו, ולא איתו.
נכון, עד שפה אל פה אדבר בו.
בסדר, אבל בינתיים.
בינתיים. בשלב הזה זה עוד לא אצל פרעו, אל תדאג, זה אצל יוסף. ויקרא לבנו ליוסף. עכשיו יש פה, לפי זה אפשר להבין פסוק מאוד מעניין, בפסוק 31, ויאמר ישב עלי וישב עלו וישתחו ישראל על ראש המיטה. למי הוא השתחווה? אומר רש"י, הפך פניו כלפי שכינה, ששכינה למעלה מראשו של חולה. מצד שני, רש"י בעצמו אומר, על אותו פסוק, תעלה בעדנה סגיד לה. נכון? נכון שאומר את זה? מה? רש"י אומר, תעלה בעדנה סגיד לה. שואל בזמנו תשתחווה לו. זאת אומרת, יש, זה אגדה כזו, שלחיות יש גם כן יום פורים כמו שלנו. שכל השנים, כל השנה, האריה הוא מלך החיות, חוץ מיום אחד בשנה שהשועל הוא מלך החיות. ואז גם האריה באותו יום בא להשתחוות לשועל. זה משחק. אז יוסף לעומת יעקב, יעקב זה גור אריה, כן? אל תירא ישראל כי גור אריה לא אתה, שיר כזה, נכון? ואילו יוסף לעומת יעקב הוא שועל. אומר לו, אבל אומר, תעלה בידנס, גיד לי, כלומר, אפילו האריה, לך תשתחווה ליוסף, הוא השועל, וזה היום שלו. אז אני לא מבין. אם רש"י אומר, הפך פניו כלפי שכינה, אז למה הוא צריך להגיד, תעלה בידנס אגיד לי? תגיד שהוא לא השתחווה ליוסף, השתחווה על השכינה.
אבל לפי מה זה אמרת?
זה מוכיח מה שאמרת. שרש"י מבין, שהשכינה שרתה אצל יוסף. זה זמנו של יוסף לומר. ולכן אתם יכולים להבין את הסכנה שרואה יעקב, האפשרות להפוך יהודי, או הוא, או מזרעו, לאלוה. אוקיי. טוב, אני רוצה פה... בזמן הקצר שיש בידינו להתבונן בפסוק בעמוד 85 בפסוק 21 בבקשה. כן,
יעקב גם סומך על יוסף שהוא גם ינקוט
בוודאי, זה מה שעושה יוסף, לומד מיעקב ומבקש שיעדבו את עצמותיו. אני מבקש להסתכל בבקשה בעמוד 85 פסוק 21, ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי עם יד האמורי בחרבי ופקשתי. פסוק אלום. על מה יעקב מדבר? הוא אומר ליוסף, אני נותן לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי עם יד האמורי בחרבי ופקשתי. הוא נותן איזושהי מתנה ליוסף. מהי המתנה?
שכם.
את העיר שכם. כלומר, אתה אומר שכם אחד, זה העיר שכם. יש פה הרבה שאלות. האמת היא שרש"י אומר לי את זה, ויש משהו שתומך בזה. שכתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים, קברו בשכם בחלקת השדה שקנה יעקב את בני, שכם, בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. אז הם והיו לבני יוסף לנחלה, כמו זה הנחלה שיעקב נתן ליוסף. אפשרות. אבל יש פה בעיה. א', אם מדובר על חלקת השדה הזאת, היא לא נכבשה, היא נקנתה.
אבל הם
כבשו... כתוב, רגע, אני מדבר על חלקת השדה עצמה. לקחתי מידי מורי, לקחתי שם, זה אולי תגיד בכסף, אבל אם זה בכסף, זה מה זה חרבי וקשתי?
שהם נלחמו הבנים שלהם.
אז זה, אז נדבר על העיר שכם כבר.
נכון.
השאלה אם אנחנו אומרים על החלקה או על העיר. אם על החלקה, אומנם היא נלקחה, אבל בכסף ולא בחרב הקשת. אם אתה מדבר על העיר, העיר זה לא יעקב שכבש, זה הבנים שלו שכבשו. ואז שמע הוא פחד מוות, כן? הוא אמר, הבאשתם מודתי בעיני האמורי, זה קצת לא כל כך מתאים שבדיוק בהזדמנות הזאת הוא יגיד, אני לקחתי. כן? לתפוס טרמפ על הבנים שלו זה לא כפר. דבר שלישי, זה לא היה אמורי. שכם בן חמור היה חיבי. חיבי ולא אמורי. אז קשה לומר שהוא לקח מיד האמורי. יותר קשה. אז יש מפרשים אחרת, אומרים לא, שכם אחד על אחיך, זה שהוא נותן לו שני שבטים. שאפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהודי, אבל זה הוא כבר עמד לפני כן.
ומה זה לקחתי אז?
כן, וחוץ מזה, מה זה לקחתי מיד האמורי? מה? כן, זה לא מובן. אז באמת בגלל זה אולי הדרשה של אונקלוס, צלותי ובעותי, כן? בקשתי זה משון בקשתי. אבל לא כתוב בקשתי, כתוב בקשתי. יכול להיות שאונקלוס היה קורא את זה ככה, כן? במקום לקרוא בקשתי הוא קורא בקשתי, אבל מה זה בחרבי, זה צלותי. זה לא כל כך מובן, אלא שאם כן, זאת אומרת שהתפילה היא חרב, יש חרב התפילה. יכול להיות. מה?
מה עם האמורי אז?
האמורי, זה מי שאמר והיה העולם, כל מיני, אפשר להגיד. אבל אפשר להגיד את זה אחרת. שבעצם הוא מדבר על רמת הגולן. הוא מדבר על רמת הגולן, החלק המנשה.
זה החלק של השכם אחד לחיך, שנתתי לכם עוד נחלה.
אני אסביר לכם משהו. לא, לא, זה לא עוד מלך הבשן, אני אסביר לך בדיוק כך. איך אני יודע שזה הבשן? כתוב מפורש בספר יהושע, ויעיר בן מנשה. הוא מחיר בן מנשה. מחיר בן מנשה היה הנכד של יוסף, והוא חי, הוא היה חי בזמנו של יעקב אבינו. כן?
הבנים שלו ילדו על רבי
יוסף. עכשיו, כן. עכשיו, תסתכלו בבקשה בספר יהושע, ונאמר...
מחיר לא עומד ב-40
שנה במדבר? לא. מחיר כן. אבל רק רגע, רגע. תסתכלו בבקשה בעמוד 381. ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף. אני קורא כאן בעמוד 381, יהושע פרק י"ז. ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף, למחיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן. אני אף פעם לא חשבתי שהבשן זה של מחיר. הבשן, עד כמה שאני יודע, זה של יאיר. אז איך הבשן הוא גם של מחיר וגם של יאיר? וגם אומר לך שמחיר היה איש מלחמה, ובגלל זה הוא כבש איש מלחמה במצרים. אלא כך אומרים תלמידי רבנו סעדיה על דברי הימים, אומרים ככה שמחיר היה נסיך במצרים. הנסיך כנסיך הוא היה איש מלחמה, והוא הלך וכבש לו את הגולן עוד בזמן חיי יוסף, ואז זאת הייתה ממלכתו. אחר כך מה קרה לממלכה הזאת? עם השיעבוד, כל זה חרב, כל זה עבד, ואז מוצאים את עוג מלך הבשן, ואז יאיר בן מנשה הולך לכובש. אבל היה כיבוש ראשוני מחיר, כלומר הכיבוש הראשון של עם ישראל בארצו היה הגולן, והוא היה של מחיר, וזה מה שיעקב נותן ליוסף. עכשיו תסתכלו בבקשה,
הרי מחיר לקחת לו לפני,
זה אומר לו כשיבוא הזמן של חלוקת הנחלות זה יהיה שלך. עכשיו נסתכל בבקשה בפרשת מטות. לא, לא
פרש. דבר כזה שהוא כל כך מיוחד, לא מופיע.
אני חושב שהוא מופיע שחור על גבי לבן. תסתכל בבקשה. סליחה, שנייה, אני מיד אגיע לזה. רק רגע, רק רגע. הכל יגיע. רק שנייה. לא, זה לא מה שאני רוצה.
ולמד בית מן.
לא, זה לא מה שאני רוצה. לא, זה לא מה שאני רוצה. נא להסתכל בבקשה בעמוד 282. אתם מכיר, רק שנייה, לפני שאני אקרא בזה פסוק, אתם זוכרים שבני גד ובני ראובן ביקשו את עבר הירדן?
כן.
משה נתן להם.
כן.
והוא גם נתן לחצי שבט מנשה. לא ביקשו. אז תסתכלו בבקשה בעמוד 282 פסוק 13. ויצב משה, ואמרתם שם לדבר, פסוק 13, ויצב משה את בני ישראל למור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציווה השם לתת לתשעת המטות וחצי המטה, כי לקחו בני מטה בני הראובני בבית אבותם, ומטה בני הגדי בבית אבותם, וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. זה כבר היה שלהם. עכשיו במחיר כבש את האזור הזה כנראה עוד בחיי יעקב, לכן יעקב אומר ליוסף, מה שמחיר כבש אני נותן לך במתנה, והוא כבש את זה באמת מיד האמורי ולא מיד עוג, כי עוג בכלל עוד לא היה מלך שם. שדה? את הגלעד לבני מחיר הכוונה. כן, ברור.
הוא עוד היה חי?
לא, הוא אמת. איך יכול שהוא חי? מה, הוא חי 200 שנה?
כתוב שבני מחיר קיבלו את הגלעד.
כן, נכון, מחיר נתתי את הגלעד. אני מסכים, אבל מחיר איש מלחמות היה, אז ויהי לו הגלעד והבשן, כך כתוב בספר יהושע. פה כתוב שהוא נותן לו רק הגלעד. מה עם הבשן? הבשן זה יאיר הלך וכבש, ועוד שבספר יהושע כתוב שמחיר כבש, אז היו פה שני כיבושים. עכשיו שם אתה מוכרח להגיד שמחיר הוא בעצמו הכובש ולא בניו, כתוב כי איש מלחמות היה. מה שאין כן פה, שמשה עושה מתנה למחיר, יכול להיות שמחיר הוא כבר זקן, אם בכלל. נגיד שהוא זקן, אבל הוא כבר ודאי לא נלחם.
יש
יכול להיות שם שכתוב יאיר בן מנשה הלך וילכוד את חובותיהם, הכוונה היא לחובותיהם של בני מחיר?
לך תדע, לא יודע, לא יודע, לא חשבתי על זה. לא יודע, לא יודע. עכשיו מה אני רוצה לומר בזה? למה זה היה כל כך חשוב ליעקב לתת את הגולן ליוסף?
מה זה
השכם
פה?
שכם זה חלק. שכם זה חלק. כן. פולגה, בדיוק. עכשיו, השאלה היא, למה היה חשוב ליעקב לתת את הגולן? למה היה חשוב ליעקב לתת את הגולן ליוסף?
כי זה קרוב לגויים.
כי זה הכניסה לארץ, מצפון טיפת החרה. ולכן צריך את זה לסתום, על ידי צדיק.
לא על ידי לוחם?
על ידי אדם שיש לו זכות. הרי כתוב שעוג מלך הבשן ישב שם, ומשה ירה ממנו. כן, כתוב שמשה מגיע לסיחון, הורג אותו בלי בעיות. מגיע עוג מלך הבשן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תירא אותו. מה זה אל תירא אותו? סימן שיש לו מה לירא. הייתה לו זכות לעוג. מה הייתה זכות? שהוא היה צדיק. למה הוא היה צדיק? כי הוא פלץ מדור המבול. אז הרי סימן שהוא שמר על הברית, כי הרי כל המבול היה בגלל שלא שמרו על הברית. אם הוא פלט מן המבול, סימן שהיה צדיק, כי מן דנתיר ברית אי הוא צדיק, אומר הזוהר. אז הצדקות של אוג הפחידה את משה. זאת אומרת שיושבי הבשן יושבים בבשן בזכות צדקותם. לכן יעקב אמר, אם מישהו צריך לשמור על המקום הזה, צריך להיות צדיק כיוסף. ומכאן שיושבי רמת הגולן צדיקים הם.
יוסף גם שמר על הברית הרבה.